חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. מספרים שאתמול בקבינט היה עימות בין היועמ"שית לממשלה. הנושא היה תוכנית הטרנספר של טראמפ. רעיון מצוין בעיניי, לא חדש אבל טוב, גם אם עדיין איננו תוכנית מגובשת אלא מתווה לפתרון, קרי הוצאת הערבים מעזה. וגם אם הערבים מתנגדים, חשיבותו העיקרית בהחזרת האפשרות הזו לסדר היום הפוליטי הבינלאומי. אבל הסתבר שלא רק הערבים מתנגדים, גם היועצת המשפטית לממשלה, שדרשה אתמול בדיון כי השרים ייוועצו בה באשר לחוקיות התוכנית. מדבריה עולה שהיא אך כפסע מהכרזת טראמפ כפושע מלחמה. ואז קיבל את רשות הדיבור מי שמינה אותה, כשהיה שר המשפטים בממשלה הקודמת, ממשלת בנט לפיד, מי שהיום הוא שר החוץ, גדעון סער, ואמר לה, טראמפ לא התייעץ עם יועצים משפטיים לפני שהגה את התוכנית. ועוד הוסיף סער, היועצת המכובדת, את לא דרג מדיני. אנחנו הדרג המדיני, ואנחנו מקבלים את ההחלטות, אנחנו נחליט מה, ואת תגידי לנו איך. שכוח סך. דווקא כשזה בא ממנו יש לזה משקל כפול, דומה שרבים במערכת המשפטית, שהם פקידים ממונים ולא נבחרי ציבור, בטוחים שהם המחליטים אף שלא נבחרו לכך. כנופיית שלטון החוק קרא להם פעם, מי שהיה נשיא המדינה רובי ריבלין, הוא אולי התחרט אבל לא אנחנו. החוצפה של הדיקטטורים המייצגים בעיניהם את שלטון החוק, הגיעה לשיאים שלא נחלמו אפילו גם בידי מי שהאמין בעליונות שלטון החוק, כי הם כבר מזמן מצפצפים על החוק, וכשאינו טוב בעיניהם הם מבטלים אותו או ממסמסים אותו, כי הם יודעים תמיד מה נכון ומה טוב, ויש להם מונופול לא רק על החוק אלא גם על המדיניות. צריך לעצור את הדיקטטורה הזאת, ויפה שעה אחת קודם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זיוולף, בערב אני השוטרת הרעה. שירי, אריאל, כפיר ועודד הופקרו בשבעה באוקטובר ובכל יום שעבר מאז. הם נחטפו בחיים מבתיהם שבניר עוז על ידי מרצחי החמאס וחזרו היום בארונות. ידענו שהיה חשש כבד לחייהם, זה לא הופך את הבשורה הוודאית על מותם לקלה יותר. עד הרגע האחרון עוד היה שביב של תקווה, לסוף טוב. אנחנו מרכינים ראש למראי הארונות שחוזרים, מוחים דמעה וחשים צורך לבקש סליחה. אבל אלו שבאמת צריכים להתייצב מול המשפחות ולבקש מהן סליחה, לא כולם עשו זאת עדיין. בקשת סליחה עלולה להשתמע חלילה כקבלת אחריות, וזה הרי לא על הפרק. ראש הממשלה אמר בסרטון שפרסם אתמול שצריך שכל העולם ידע עם איזה מפלצות יש לנו עסק. זה חשוב, הסברה זה חשוב. חמאס וג'יהאד הם מרצחים שפלים, ואם למישהו בעולם עוד היה ספק, קיבלנו תזכורת מזעזעת נוספת. הם האויב שלנו. אבל חשוב גם מה שקורה בתוך המדינה פנימה, ולא רק המסרים שאנחנו שולחים החוצה. חשוב להקשיב ולהכיל את רחשי כל חלקי העם ולנסות לאחד, לא לפלג, לא לנסות למצב גם אויבים מבפנים. חשוב לבקר בניר עוז, שהפך לסמל ההפקרה, שעשרות מתושבי המקום נרצחו, עשרות נחטפו. חשוב להיות שם. חשוב לתת לתושבים תשובות, גם לשאלות שעלולות להיות לא נוחות. וחשוב לחקור ולקבל אחריות כשצריך, גם על ההצלחות וגם על הכישלונות. תנחומה אליהם משפחות ליפשיץ, ביבס וכל המשפחות שאיבדו את יקיריהן במלחמה הזאת.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
שלום היום.
שלום אריה.
אני חייב הסבר. לא ידעתי שהיום כולם התעסקו בחטופים, בחללים, בארונות שהוחזרו. כולם מתעסקים בזה וכולם מזילים דמעה, ואני מצטרף לתנחומים. הבעיה שלי היא באמת שאנחנו בוכים כשאנחנו רואים ארונות, ולא כשאנחנו צריכים לבכות.
קרי.
אני רוצה לצטט שלוש שורות משיר שכתב ב-2019, חבר שלי, אחד בשם יוחאי חדד. והוא כתב ב-2019, ועזה תיכבש בשנית, ועיני ירדה דמעה. על ילדי הקזוס בלי, הישנים בחק אימם, בקיבוץ, במושב או בעיירה, ולא יודעים שדמם נצרח כמרבד ארגמן, כי נמלה אבון עד הנה. כלומר, אנחנו היינו צריכים לבכות שנים קודם שלא עשינו מה שצריך. עכשיו כשהארונות מגיעים, כולם בוכים, אבל הם בוכים מהסיבה הלא נכונה.
יש מספיק דמעות גם לפה וגם לפה. ובסוף, אתה יודע, אנחנו כרגע במצב הנוכחי, בסיטואציה הנוכחית, כן, בוכים. הלוואי שלא היינו צריכים לבכות עכשיו. הלוואי שהיינו חושבים על זה קודם. הלוואי שלא נבכה עוד לעולם, אריה, אבל עצוב, היה לי עצוב היום.
לכולם היה, לכולם היה. אני רק אומר שאנחנו צריכים להסתכל קדימה. קדימה, ומה שאנחנו רואים זה שברון הלב הזה.
עכשיו, 17:00, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחרי אל השידור, שקד וולפין.
שוב שלום אריה.
שלום, שנתחיל לעבוד.
נתחיל, כן. שלום, יעל הדר.
שלום, שלום אריה, שלום מאיה.
אמו של תמיר, מניר עוז, שדווח כי נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת על ידי חמאס.
כן, אנחנו רק משפחות החללים מבקשים לא לומר גופה, אלא חללים תמיר.
מקבלים.
חלל חטוף.
מקבלים. יום מורכב היום לקהילת ניר עוז, אני מניחה כל יום הוא יום מורכב, אבל היום עוד יום קשה במיוחד.
כן, יום עם המון דריכות, יום עצוב, יום קשה, אבל אני אומרת שהיום הזה רק מבטא יותר מכל את תוצאות המחדל של השבעה באוקטובר, כי היום הזה לא עומד בפני עצמו. זה לא יום שאנחנו מקבלים בשורה מפתיעה על מות חבר, שהיו לנו כאלו בעבר, אלא זה יום שהוא תוצאה שלפני 503 ימים היה טבח בניר עוז, וכל החברים היו לא מוגנים, וכל החברים היו בלי מדינה באותו בוקר. ממש מופקרים לנפשם, ומי שחי היום זה מי ששרד את הטבח. יש לי 4 ילדים, חלקם שרדו את הטבח, תמיר שלי לא שרד, אבל תמיר יצא, כי הוא נקרא להגן על הקהילה בשל חשד לחדירת מחבלים. ובשם הערבות ההדדית ובשם האמונה השלמה שהייתה לו במדינה, בצבא, הוא יצא לשמור על הקהילה, על גבול המדינה. אבל המדינה לא הייתה שם באותו בוקר.
את כתבת לפני, סליחה, כן.
לא, אז אני רק אומרת שהיום הזה הקשה, הוא פשוט מחדד לנו את גודל ההפקרה.
את כתבת לפני כחודש, לכולם נוח לכתוב נרצח ב-7 באוקטובר, כאילו זה קרה ברגע אחד ולא ניתן היה להצילו.
נכון, נכון, ובאמת אני גם אומרת נרצח מהיעדר הגנה וטיפול רפואי, ואני נורא מחכה לרגע שהוא יחזור ואני אוכל לומר שהוא נפל בקרב. כי תמיר יצא מביתו כשבבית הוא השאיר את אשתו הדס ושני ילדים קטנים, אסף ונטע. הוא יצא למען האחרים, הוא לא נעל את עצמו ולא ניסה להציל את עצמו. אבל הוא עשה את זה שוב כי הוא האמין שתכף הצבא יגיע, הוא האמין שתהיה לו הגנה באותו בוקר. והוא נפצע קשה אחרי 2.5 שעות של קרב הגנה. לניר עוז לא הגיע בכלל צבא, וכל הקרב שהתחולל שם זה בין חברי כיתת כוננות למחבלים, והיו מאות מחבלים. אחרי 2.5 שעות הוא נפצע קשה, והוא נחטף לרצועה, והוא נרצח באותו יום, גם מחוסר טיפול רפואי לפציעה הקשה, וגם כנראה מאיזשהו לינץ'. וכשאומרים נרצח באותו יום, זה קצת מקטין את גודל המחדל. כאילו, נורא, הוא לא הרגיש, אתם יודעים, בשנייה ברבע, אבל לא, עד שהוא איבד את חייו, הוא חווה כל כך הרבה, והוא בטח כל כך הרבה פעמים שאל את עצמו, איפה הצבא, איפה הצבא, מה קורה? הוא ראה במו עיניו בתים עולים באש, הוא ראה במו עיניו מחבלים מכל כיוון, הם הגיעו באמת במאות, מכל כיוון, ואני כל מה מנסה לחשוב מה הוא ראה בעיניו, ברגעיו האחרונים במקום שבו הוא נולד, גדל, אהב ותכנן את עתידו. ואיך הוא ראה את המקום הזה הולך לו כשבממד אשתו וילדים, אבא שלו בבית, סבא בבית אחר, אח בבית אחר, מה התחולל את אמיר? אז הוא לא נרצח ככה בשבעה באוקטובר, אלא הוא הופקר מאוד, הוא איבד את חייו מחוסר הגנה והיעדר טיפול רפואי, וההפקרה גם התחילה לפני השבעה באוקטובר, כשכולנו צריכים לזכור שהיה ירי של קסאמים, והיה שריפת שדות ובלונים ובלבולי לילה על הגדרות בלילה, המוני פלסטינאים הגיעו, וזה אחרי שבצוק איתן החליטו על ציר האובר שאין קרבה לגדר, ומי שהתקרב ישלם בגופו ובחייו. ומה שקרה שהייתה מדיניות החלה, אז ההפקרה הזו כוללת גם את מדיניות ההחלה הקודמת לשבעה באוקטובר, שהביאה עלינו את השבעה באוקטובר.
אין ספק, ואנחנו שומעים היום שוב ושוב פרימטר, ואנשים נשבעים שכל מי שיתקרב לפרימטר יהרגו אותו, ואתם חוששים שהשבועות האלה שוב יהיה שבועות שווא?
אני כן, אני ממש, כי אלה הבטחות שהיינו בהן וראינו איך הן קורסות, כי יש חשש שאם יהיה ירי ואם תהיה תגובה, זה יסלים את המצב. וכל הזמן היה רצון לשקט מדומה. אני מאוד חוששת מהחלטה כזו שתקרוס, באותה מידה שאני חוששת שבהסכם הזה, שאמרו שהחללים יוחזרו עם שיקום הרצועה, כי בעצם כשהולכים לפנות את ציר פילדלפי ביום החמישים, על פי ההסכם של שלב א', נשארים שם 35 חללים, ותמיר שלי הוא אחד מהם. וכשאני שאלתי, מה מנוף הלחץ אחרי שפינינו את ציר נצרים, אחרי שהקורים חוזרים לצפון, אחרי שאנחנו מכניסים כבר קצת כלים וקרוונים או מבנים יבילים, ואחרי שמשחררים אסירים כבדים, וביום החמישי מפנים את ציר פילדלפי, התשובה הייתה שיקום הרצועה, ואני לא מאמינה בזה. שיקום הרצועה זה עוד מנוף לחץ שעשוי לקרוס, זה מה שהבטיחו לגולדין ושאול, הסדרות, שיקומים, לא יהיו עד שנוציא את הילדים שלכם. אז אורון שאול הובא לקבורה אחרי 10.5 שנים, וגולדין, אנחנו יודעים שהוא עדיין שם, ואני בחשש מאוד מאוד גדול.
יכול להיות שמקבלי החלטות שלנו, אלה שמנהלים גם את המסע ומתן, אומרים שיקום הרצועה זה מנוף לחץ, כי הם מנסים לאנוס את הפסיכולוגיה שלנו על האויב. הם אומרים, אם לנו זה היה נורא חשוב דבר כזה, בטח גם להם, אבל יכול להיות שזה בכלל לא מנוף מולם.
הם טוענים שזה מנוף, כי חשוב לחמאס בעצם לראות איזה עניין שליטה וסגסוג ופיתוח. אני בהחלט חושבת שזה לא מנוף לחץ, א', כי הוא יכול לקרוס בגלל אולי לחץ בינלאומי שירצו להכניס לשם שיקום, ב', אין ספק שלאורך הדרך אנחנו מדברים עברית והם מדברים ערבית, ואנחנו מדברים ערכים מסוימים, והם מדברים ג'יהאדיסטית, שזה תורה אחרת לגמרי, ואנחנו לא מצליחים א', לא לדבר באותה שפה, אני גם לא רוצה שפה שלהם, או לא להתנהג יותר נכון את השפה שלהם, אבל אין ספק שכדי להצליח, אנחנו צריכים לחשוב איך הם חושבים, תורת המשחקים, כן? אנחנו צריכים לחשוב איך הם חושבים, ולא איך אנחנו חושבים או מה חשוב לנו. ואני מאוד מאוד חושבת את המחשבה ששיקום הרצועה מאוד 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 חשוב להם, זה בסוף יהיה באוכרנו, שאני חושבת שאף אחד לא מסוגל היום לומר חמישה רון הרדים זה שווה את המחיר. אנחנו 35 משפחות שקיבלנו הודעה ודאית חלוטה שלא בחיים, זה מעבר לאלה שחזרו היום ויחזרו בשבוע הבא, ואולי עוד מתוך 24 של שלב שני. אז זה אומר שיותר מ-50% הם אינם בין החיים.
יעל, את מרגישה שיש יחס שונה למשפחות החללים שמוחזקים בידי חמאס לבין משפחות החטופים?
כן, לגמרי. עכשיו, את חלק אני מבינה, חלק מהיחס השונה אני מבינה, ואני חושבת שאני הייתי אולי באותו מקום, בחלק אחר פחות. אני חושבת שאלה שבחיים זה מאוד בהול, וגם הבן שלי זו הצוואה שלו, וככה הוא התנהג. הוא יצא להציל אנשים אחרים, ואם הוא היה פה, הוא היה אומר לי, אמא, קודם את החיים, זה בהול, כי מה יכול לקרות להם? שהם יאבדו את חייהם, שזה הדבר הכי נורא שקרה לבן שלי. אז בוודאי צריך לעשות הכל להוציא את החיים. אבל אני מרגישה יחס שונה. כי גם לחללים אין זמן, הם יכולים להיעלם, הם לא מייצרים מודיעין, אנחנו לא יודעים איפה הם קבורים, וגם שיקום, מי מפקח שהשיקום נעשה בצורה כזו, שזה לא פוגע או לא מעלים חללים שקבורים, איכן שקבורים. אתם אמנם מראיינים אותי עכשיו, אבל הייתה תקופה ש... התקשורת יותר התעניינה בחיים, ואני שוב במידה מסוימת מבינה את זה, כי זה נורא מעניין, יש עם מי לדבר, אפשר לראות את החיבוק, אפשר לצפות למשהו, אבל כולם הופקרו באותה מידה בשבעה באוקטובר, אחד, למזלו, שורד את זה, וגם עם התמונות קשות, כשאני ראיתי את אלי שרבי חוזר, שהתמונות היו מאוד קשות, כאבתי מאוד את מצבו, והתרגשתי מאוד למשפחה, ואמרתי, הייתי מוכנה לקבל את הבן שלי כזה כחוש,
כן,
גם בלי דבר. רגל, ולשקם אותו.
יעל אדר.
תודה.
אבל לחללים אין זמן, זה המסר שלי, גם לחללים אין זמן, ולכן צריך או במקביל, או מיד אחרי החיים, אבל לא להשאיר את זה לזמן בלתי ידוע.
תודה לך, יעל.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה רבה. תודה לכם.
ואנחנו אומרים שלום גם לאיילה מצגר, קלטם של יורם מצגר ז"ל. שלום לך.
היי, שלום, שלום.
היום הזה בניר עוז, איך עובר?
בסערת רגשות לא פשוטה, תקשיב. כל מי שאני לא בתוך הקהילה, אני מהעוטפים, מהאנשים שמסביב, ועדיין אני מכירה, אנחנו מכירים את האנשים, ויש קושי... עד שיש זיהוי ודאי, אז בכלל להגיד משהו, ולא לפגוע, ולא... הכל מאוד מאוד קשה.
מעבר ללא לפגוע, כן, כי המשפחות עוד חיות, והפצע פתוח, אבל פחות או יותר ידענו, למעלה משנה כבר, שהם חללים, באמת הייתה תקווה אצל רבים מאוד, לא רק במשפחה הקרובה, או שאנשים ידעו ופשוט לא רצו להגיד.
לא, אני אספר לך על עצמי, בסדר? אני, הגוף שלי בער בשנה שעברה, עד אפריל. אני חושבת שעד מרץ-אפריל, וגם בתחילת יוני, כשאמרו לנו שיורם מת, עדיין המשיכה לי איזושהי פנטזיה בראש, שאולי זה לא נכון, אולי הזיהוי לא ודאי, כי לא הייתה גופה, ואולי זו טעות. ואולי גילו שהוא מבשל טוב, הוא מבשל עכשיו בבית של אח של סינואר בכלל. המוח מתעתע בנו, וכל עוד אין ודאות, נשאר הספק, קיים הספק. אז שהוא אוכל אותך, הוא משגע אותך. עכשיו, אצלי עוד איכשהו, אני חושבת שגם שמעתי את זה מליפשיץ, שהוא איש מאוד, הוא איש מבוגר, ואיפה שהוא היה לי בראש שהוא לא ישרוד את התקופה הזאת כל כך הרבה זמן במנהרות, בתנאים שהוא הוחזק, אבל אנשים צעירים, אז היה לי ספק, היה לי ספק על שירי כל הזמן.
כשראית את התמונות היום של האנשים שעומדים מצדיעים, עומדים עם דגלים בצידי הדרך, זה החזיר אותך גם לתמונות שראינו באוגוסט שקיבלו וליוו?
כן, וזה מרגש. אני חושבת שעם ישראל באמת מתגלה כל פעם מחדש ביופי, היופי שלו מתגלה. אנשים מגיעים עם האמפתיה, עם החיבוק, יוצאים גם באמת, גם מבחינת המאבק בשטח. אני מרגישה שזה כמו, אני בספטמבר השוויתי את זה למשפחה שמתעללת, שיש הורי מתעלל בבית, והוא ממשיך להגיד שהוא אוהב, הוא אוהב, אבל הוא פוגע. וכשלא מכירים לך בפגיעה, אז אתה אבוד לגמרי. אבל היה פה עם ישראל שבא ואמר, אנחנו מכירים, אנחנו לא אבא ואמא, אנחנו לא הממשלה, אבל אנחנו מבינים, אנחנו מכירים, אנחנו איתכם. שזה לא כל עם ישראל, אבל הרבה מאוד מעם ישראל יצאו בדרכים כאלה ואחרות, אם במאבק, אם זה בעצרות, אם זה למצוא, להראות אמפתיה בכל דרך אחרת, וזה חתיכת חיבוק, זה באמת מאוד מאוד משמעותי. מילא אותנו, אני חושבת שהרבה מאיתנו. אני יכולה להעיד על עצמי, זה חיזק אותי מאוד.
יאללה, תודה רבה שדיברת איתנו היום.
תודה רבה.
תודה.
שנשמע רק בשורות טובות.
אמן. אמן, אמן, ושזה יהיה מהר, ושיחזירו את כולם, שלב בית חייב לקרות, ומהר, כי הם נמקים שם. ויש עוד את מי להציל, וכמו שיעל אמרה, גם החללים צריכים לחזור וזכאים לחזור הביתה, יש משפחות שמחכות, תמיר היה גיבור גדול, באמת גיבור, הוא נלחם בלי שום סיכוי, והיה צריך, וצריך להחזיר אותו, צריך להחזיר אותו, את כולם.
תודה, יאללה.
תודה רבה.
תודה.
אתה יודע, קראתי שבשבוע הבא אמורים להציג את התחקיר הצהלי לחברי קיבוץ ניר עוז.
כן, מה הם יגידו לניר עוז? פשוט לא הייתם על המפות שלנו, לא ידענו.
הספקנו, לא היה שלט. אלוף משנה במילואים דוקטור משה אלעד, מומחה לנושא הפלסטיני, שלום לך.
שלום לך.
שלום וברוכה.
היום ראינו עוד מיצג מחריד של חמאס, שלא מפספסים הזדמנות לזעזע.
בהחלט. אני חושב שאנחנו הוצאנו אותם ממשפחת העמים כבר מזמן. הגיע הזמן שגם אירופה וארצות הברית הוציאו אותם ממשפחת העמים. והיום אני חושב שהם עשו צעד, החמאס מייצג העם הפלסטיני. אני חושב שטוב שראו את זה בכל המקומות. ואנחנו לא, אמנם אני הספקתי לראות את זה בערביות, אבל זה היה פשוט... כבר אין סי שאפשר לדבר עליו שהארגון המפלצתי הזה הגיע אליו, ולכן אני מצפה שגם העולם עכשיו יתחיל להבין שלא יסגור מחר את החנות כמו שאומרים ויגיד אוקיי זה עבר, כמו שקרה בשמיני לאוקטובר שכבר השביעי נשכח. אני מקווה שעוד ישימו לב לזה.
אלוף משנה אלעד, המיצג הזה נועד לנו כדי להכאיב לנו יותר? הוא נועד לשמח את העזתים. למי הם כיוונו את ההצגה?
גם וגם. קודם כל לעם שלהם. תראה, אותם, אני אגיד לך, לא מעניין אותם, לא אירופה, לא בטח לא ישראל, לא ארצות הברית. מעניין אותם מה שאנחנו קוראים הבייס, שהם יראו שהם השליטים. עכשיו, זה היה נאמבר וואן. מצד שני, היא הפנייה אלינו. אנחנו, לישראל, אנחנו שולטים בעזה, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. ואני חושב שגם לעולם הערבי, גם בעולם הערבי, יש אמנם חלק שלא מקבל את התנהגות החמאס, ולא אמר מגנה אותה, אבל לא תומך בה. ולחלק הזה שכן תומך בה, הם יפנו את זה גם כן.
אני זוכר ששאלו אותי פעם, מי היה המנהיג הפלסטיני שקיבל את התוכנית של האום לחלוקת הארץ בכפתת בנובמבר? ובדרך כלל התשובה היא לא היה אף אחד, אבל התשובה שקיבלתי הייתה, היה אחד סגן ראש עיריית חיפה, והלוויתו התקיימה למחרת. השאלה היא, האם החשש במדינות ערב רבות, מגינוי מובהק של החמאס, הוא באמת מחשש לחיים או מול הבייס, או שהם באמת תומכים בהם?
אריה, יש שני דברים. בעולם הערבי, המוסלמי והמזרח תיכוני, קיימים מושגים שאנחנו לא מכירים אותם, אני רק אומר מהר, בערבית, וחדת אסף, זה אחדות השורה, וחדת אל קלימה, שזה אחדות המילה, ולמשל, מה זה אחדות המילה? לא אומרים ישראל, אומרים הקיום הציוני, או
הישות, הכיבוש, כן.
כן, משהו כזה. ואחדות השורה, לא מוכרים אדמות ליהודים, לא נכנעים ליהודים וכדומה. זה מקיף את המצרים, את הירדנים, את מדינות המגרב, אין בכלל ויכוח בנושא הזה, ולכן ההתנהגות היא התנהגות אוניברסלית של הרבה מאוד מדינות, ציבורים ערביים. אני חושב שמי שחי במדינות מערביות, לא כולם כמובן, עוד איכשהו לפעמים אולי סולד, אולי לא מביע את זה, אבל ברוב המקרים זו אחדות שורה וזו סולידריות חד משמעית. אני חייב לספר לכם, אני מתראיין כמעט מדי ערב ברשתות הערביות, Sky News ו-BBC בערבית, ואני כל הזמן נדהם מחדש לראות איך מנחים, ואני לא מדבר כבר על מרואיינים, תומכים בחמאס, תומכים במעשיהם, פשוט בלי בושה, וכשאתה שואל, אתם תומכים בקטיעת ראשי ילדים ובאונס קטינות וכו', ואז הם אומרים לך, עונש של 48, תתחיל מ-48 מהנקבה, אתם בנקבה עשיתם דברים, תראה,
תראה, אתה הולך באום אמרו שהשבעה באוקטובר לא התרחש בריק, אז אתה...
בוודאי.
גוטרש, גוטרש.
עוד הרבה מקומות, בוודאי. זה כל ערב חוזר על עצמו, שאני בא למנחה ואני אומר, תראי, אנחנו לא רוצים שהפלסטינים שתפכו ילדים קטנים ונשים וזקנים, יהיו שכנים שלנו, אז מה היא אומרת? אתם עוד לא הוכחתם את זה. ככה, השבוע. כך שמבחינה הזאת זה צריך...
לא הוכחתם שאתם לא רוצים... כלומר, לא הוכחנו שאנחנו לא רוצים אותם בתור שכנים?
או שלא הוכחנו מה שקרה פה?
היא צודקת.
בדיוק. לא הוכחנו שהם רצחו. כלומר, הכל זה סיפורי...
אולי גם הם מחכים לממצאי התחקיר. אולי לא הספיק מה שקרה פה.
הם כבר ימצאו גם את זה, איך לקעקע. סמכו עליהם. קשה מאוד ללחם בהם.
עכשיו, הם להערכתך, בהערכת האסטרטגיה שלהם, הם באמת ישאפו להחזיר עד הגופה האחרונה ועד החטוף האחרון, או שישחקו עם זה בשאיפתם לנצח?
היכולת שלהם לשחק על עצבנו ולעשות מלחמות פסיכולוגיות היא אינסופית, ולא מהיום. מאז שהחמאס קם ב-87, אני יכול לזכור פה סיפורים עוד שהתחילו עם גופותיהם של ספורטס וסעדון, ועד היום הם יודעים את חושותינו, את רגישותנו לחיי אדם, ולכן כל עוד תהיה להם גופה אחת אצלם, הם יעשו בה ככסף עובר לסוחר, ולא יחששו אפילו לעשות לנו את מה שאנחנו לא אוהבים. אבל, וזה צריך להבין את זה, איתם צריך להבין שהם לא מדברים בשום פנים ואופן במושגים מערביים, במושגים ישראלים, ממש לא. ראיתם את זה היום גם עם הילדים שהיו שם.
כן, באו לחזות במופע. אנחנו מדברים גם על חמאס, אבל אם הבנתי נכון, יש שם כל מיני גם חמולות שהחזיקו, כל מיני ארגונים שמסונפים. מה אנחנו יודעים על זה?
יש שם, בגדול יש שם 12 ארגונים, בערבית הם נקראים אל-פסאיל, כלומר הסיעות, בתוכם יש קבוצות של החזית העממית, של פתח כזה, פתח אחר, קבוצות שהיו בעבר בדאש והפכו להיות עזתיות. יש ערב רב של ארגונים, שחמאס כמובן הוא הארגון המוביל, אחריו הג'יהאד האסלאמי. הקבוצות האלה, הפסאיל האלה, הם בעיקר עושה דבריה של תנועת החמאס, הם לא מובילים, אבל למשל, יחסון משפחות או אישון חטופים שהיו בעבר, קיבלו עליהם מטלות, אבל הם לא מובילים, בהחלט לא.
והם משמשים לפעמים כארגוני חזית של החמאס? כלומר, לפעמים נוח לחמאס להגיד, זה ארגון סורר שירה רקטה?
זה היה בעבר. מאז המלחמה, אני לא זוכר שזה קרה, כן, בעבר כן. כשהיה לפני 7 באוקטובר, שהם רצו להגיד, זה לא אנחנו, זה היה ארגון אחר, בתקופת ההכלה, מה שנקרא, בתקופת ההתמכרות שלנו לשקט. אז זה קרה, מאז השביעי באוקטובר, ההפך, חמאס לוקח את הבעלות, הוא רוצה להפגין את יכולותיו, רוצה להפגין את בולטותו, ולכן אין שום סיבה שיעשו את זה היום, מה שעשו אז.
אלוף משנה במילואים, דוקטור משה אלה, תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
שלום, שלום.
בשבת הקרובה אמור להשתחרר המחבל תאמר אימאווי, שרצח את הגיס שלך, את ארז שלמה רונד, אחיה של אשתך.
נכון.
ואנחנו מעמידים השבוע, מגישים 5 כתבי אישום נגד 5 אנשי מילואים בפרשת שדה תימן. לא יודע אם זה עוצמה מוסרית, או שלטון החוק, או התייפיפות, או פחד מהג, אבל תגיד לי, כשמשחררים רוצחים שהורשעו בדין, איזה מין מדינת שלטון חוק אנחנו?
קודם כל, אריה, תרשה לי ככה להשתתף בצערה של משפחת ליפשיץ. אני מבין שעוד לא זוהו הרוגים האחרים, אני מניח כמו כולנו שמדובר בבני משפחת ביבס. זהירות אומר שאנחנו משתתפים בצערם, צערם, צערנו, והחלל שנפער היום בלב כל עם ישראל וכל אחד ואחד מאיתנו הוא חלל עצום ששובר ומרסק, ובעזרת השם אין לנו ברירה אחרת אלא לקום מהיגון הכבד שאופף את כולנו היום הזה, ולהילחם בבני העוולה האלה עד חורמה. מדובר בשטן שכל תאוותו וכל מהותו, כל מהותו, היא השמדת כל אחד ואחד מאיתנו. זה הייעוד שלו, זה הוויית חייו של האנשים, הוויית חייהם של האנשים האלה, פשוט להרוג יהודים באשר הם, נשים, זקנים.
נכון, אבל אנחנו משחררים את הרוצחים האלה עכשיו. משחררים אותם כדי לקבל את החטופים שלנו, את החללים שלנו, אנחנו משחררים את הרוצחים.
אמרתי על בימת הכנסת אתמול, שמשפחתה של רעייתי, משפחת רונד, הייתה יכולה להתמודד והתמודדה משך שנים ארוכות עם השכול, והתמודדה בחירוק שיניים עם הידיעה שהרוצח של בנה השתחרר, וכנגדם, כנגדו, השתחררו אחים ואחיות שלנו חיים מבור השבי. אבל עם דבר אחד לא יכולים לחיות, עם זה שהוא השתחרר לידינו, עם זה שהוא יחיה לצידנו ברחוב, עם זה שהוא ייסע לצידנו בכביש. אני חושב שאנחנו נמצאים היום במצב שנותרו כמדומני 33 חטופים חיים ועוד 36 חטופים שאינם
חללים,
אלה חיים.
כן.
חללים. ואנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו כדי להביא אותם הביתה, את החללים ואת החיים כאחד. ונכון לנקודה זו, אני אומר לך אריה, שאם צריך לשחרר את המנובלים האלה לעזה, אז צריך לשחרר אותם לעזה, ובלבד שנביא את בנינו ובנתנו הביתה. ואז, לאחר שנביא את בנינו ובנותינו הביתה, אנחנו צריכים למחוק את רצועת עזה מהמפה, ולא להשאיר...
הלו, אל תתחיל להיות לי הנשיא טראמפ עכשיו, באמת.
אני לא הנשיא טראמפ, אני...
זה טראמפ אמר היום, אחרי שהוא ראה את הארונות.
אני לא שמעתי, לא שמעתי את טראמפ. לא שמעתי את טראמפ, הנה, אני אומר לך, לא שמעתי
את טראמפ. אולי פייק, אולי זה לא באמת.
אני לא יודע מה טראמפ אמר, אני יודע מה המחויבות שלנו כלפי עצמנו, כלפי משפחותינו, כלפי קהילותינו, כלפי הילדים שלנו והדור שיבוא אחרינו. את העניין הזה, את האיום הזה מעזה, את בני השטן האלה שגרים בעזה ואין שם בלתי מעורבים, אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ואם לא נפתור אותה עכשיו בחלון ההזדמנויות ההיסטורי שנפתח, היא לא תיפטר, אני לא יודע מתי היא תיפטר. והבעיה הזו צריכה להיפטר מהעולם, ואנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו כדי ללחוץ על המערב ובראשם ארצות הברית, כדי להכריח את המצרים לפתוח את שעריהם, שישארו במצרים, שילכו לירדן, שיהגרו, whatever, לא מעניין. אני צריך לנקות את עזה מעזתים, יגידו שזה טרנספר, יגידו שזה גזעני, לא מעניין, לא רוצה עוד ילד אחד שיפגע מבני השטן האלה. לא רוצה עוד אזרח אחד ואזרחית אחת שתאנס מבני השטן האלה. אני מוכן להיות הכי לא יפה נפש, הכי לא מעודכן, הכי לא פוליטיקלי קורקט. אני לא מוכן יותר שאחיי ואחיותיי יהרגו בגלל שמישהו חרט על דגלו להרוג יהודים. לא מוכן לעצום עיניים יותר נוכח הבעיה הזאת כפי שנעשה עד השביעי באוקטובר. לא הולך עכשיו לפתוח את החקירה ולהגיד מי עשה ומה עשה ומי עצם עיניים ומה. נמצא עכשיו בנקודה הזאת, ובשם כלל חברי הכנסת למיטב ידיעתי, מימין ומשמאל, לעצום עיניים לא נוכל עוד.
הזכרת חלון הזדמנויות, ובאמת אם הזכרת ימין ושמאל, אני חושבת שכמו שאמרת אחרי החזרת החטופים, יש גם איזשהו חלון הזדמנויות פה בעם של הסכמה כמעט רחבה על זה שזה מה שצריך לקרות, לא?
כן, אבל יש...
על זה שאנחנו לא יכולים להמשיך לחיות לידם. הם לא יכולים להמשיך לחיות לידינו.
נכון. לא כולם, אבל הרבה יותר ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר.
זה נכון, אבל צריך לא ליפול למלכודת אחת, והיא הסכמה להפסקת המלחמה. אסור לנו בשום פנים ואופן להפסיק.
גם לא כתכסיס?
יש כאלה שאומרים כתכסיס, אין תכסיסים, המערב לא מקבל תכסיס, העולם הנאור לא מקבל אמירות והתחייבויות, ולא ייתן ערבויות, ושם אנחנו נידרש ללכת למתן ערבויות לעזתים על כך שאנחנו לא נפתח במלחמה. ואנחנו, אני אומר, אסור ליפול למלכודת הזאת. אם אנחנו ניפול למלכודת הזאת, חלון ההזדמנויות ההיסטורי ייסגר.
אבל גם ראינו את העולם הנאור, איך העולם הנאור מתייחס אלינו, איך העולם הנאור מפקפק במה שקרה פה בשבעה באוקטובר, איך העולם הנאור מבקר אותנו, אולי אנחנו צריכים להפסיק להתחשב בעולם הנאור.
אם הייתי בין מקבלי ההחלטות או בקרב מקבלי ההחלטות, זה מה שהייתי אומר, להפסיק להתחשב בעולם הנאור, אבל אני אומר כבר, קודם כל, בינינו צריכה להיות הסכמה פנימית, שזה מה שצריך לעשות. אחרי זה, מה התנאים המדיניים שיווצרו, או מה התנאים המדיניים שצריך ליצור כדי לממש את היעד הזה, זה כבר עניין אחר. אבל היעד שאנחנו מחויבים אליו, מטרת המלחמה שאנחנו מחויבים אליה, לצד השבת בנינו ובנותינו החטופים, זו הכרעת חמאס ומיטוט יכולותיו השלטוניות והאזרחיות. אנחנו מחויבים היום גם, יותר ויותר מחויבים, לתוכנית של הנשיא האמריקאי להגירתם של העזתים. בזה צריך לדבוק, את זה צריך לעשות בכל דרך, בכל דרך. תכסיסים, אני לא יודע ארי אם זה מה שיעבוד, לא יודע אם אפשר לנהל ככה מדינה, ואם אפשר לנהל ככה מדיניות בינלאומית, אבל צריך לעשות הכל כדי לעמוד ביעדים האלה ששלושתנו, ורבים רבים היום בעם ישראל מסכימים עליהם.
חבר הכנסת אביחי בוארון. חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לך.
תודה לכם, שלום שלום, בשורות טובות לעם ישראל.
אמן.
בשורות טובות. שלום וערב טוב לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו.
שלום, אמן.
את הובלת את החוק להוצאת אונרה מחוץ לחוק אצלנו, לסילוקם מירושלים, והשבוע שמענו שהייתה פעילות ונכנסו ופינו אותם, ואחרי כמה שעות השאירו שם איזה שומר או משהו, והם חזרו. מה יהיה?
תראה, בסוף, אם אני לא אהיה אופטימית, אני לא אוכל לחיות. כולנו, אגב. אנחנו חייבים לשמור על הסוג של אופטימיות ותקווה. אבל ברצינות, אני שמעתי שם בקצה חבר הכנסת בוארון, ואני שומעת היום שרים ביום מאוד מאוד, באמת יום מאוד מאוד קשה. אבל הדוגמה שאתה נתת עם אונרה, תראה, סוף סוף החליטה הממשלה ונכנסנו למתחם הזה של אונרה שלא היינו שם מ-48. נכנסנו ואחרי כמה שעות עזבנו, ישבנו שם איזושהי עובדת אחת מסכנה, צריך להבין איפה זה בין ירושלים לרמלה, זה עדיין, רמלה, זה עדיין שטח מוניציפלי של ירושלים, וכמובן הגיעו אנשים וסירקו אותם שם, אז הסירקו.
ומה עם המתחם שלהם בגבעת התחמושת?
רגע, זהו. אז אתה חושב שזה נגמר שם? סילקו אותה. למחרת היום יצאה הודעה דרמטית של פתח, שהתנגדות, ריבונות, עניינים, יצרנו פשוט, אתה יודע מה? עדיף היה לא לעשות. אבל זה רק מראה עד כמה אנחנו מדינת פרטאץ' ועד כמה המערכות שלנו לא עובדות. אין סינכרון, אין תכנון, אין חשיבה אסטרטגית, עשינו, זרקנו כמה רימוני אלם ופשוט הבריחו אותנו משם. עכשיו מעלות דפנה שזה כביכול הרבה יותר קל, אבל אין אף אחד שמנהל את האירוע. אני באתי בטענות לראש הממשלה ובטענות בצדק שהוא בולם את ההתקדמות של חוקים. ראש הממשלה מהיר להוציא הודעה שהוא מראה לבצע את החוקים, אבל רק הוא לא אמר מי צריך לבצע.
לכאורה זו עיריית ירושלים, יש נכס שמישהו פנה שלה ב-48.
לא, זה לא בדיוק. המעלות דפנה זה רכוש של הרמי, זה מדינה. בסוף באירועים כמו אונרה, שזה שינוי מציאות מ-67, מי שצריך להוביל, לתכלל, לתכנן את הדברים, צריך להיות חפק, צריך להיות אחראי לאירוע, זה ממשלת ישראל. ואיך שהם עושים את זה, על איזה ניצחון מוחלט הם מדברים איתי? על איזה ריבונות ביהודה ושומרון אתם מדברים איתי? אם מתחם במרכז ירושלים אתם לא מסוגלים לפנות. אם בכפר עקיף הזה מסכן, עשינו כזה פדיחה לעצמנו. על איזה בכלל, אתה יודע, זה פשוט, זה לא מנוהל וזה לא מתנהג. אז אם אני חוזרת לנושא של ראש הממשלה, הוא כמובן הוציא הודעה שהוא דורש מכולם לבצע, אבל הוא לא אמר איך, והוא גם אין מישהו שאחראי לאירוע. ואז אני מוצאת את עצמי, ואתה יודע, זה באמת, שכאילו אני מרימה טלפונים למשרדי ממשלה, הוא כותבת מכתבים, ופשוט מאיימת, ומנסה לבדוק מה קורה.
אבל איך מגיעים למצב שלא יודעים מי אחראי? מי מקבל פה את ההחלטות, או מי צריך לבצע?
תראה, בגדול, כל שר בתחום אחריותו. למשל, אתמול שר הבריאות, למרות שהיו שלושה חודשים מתארגנות וכבר חודש שחוק נכנס לתוקף, אתמול סוף סוף שר הבריאות, אני מברכת אותו על זה, שהוציאו למכתב, מכתב שהוא מראה למשרד הבריאות לנתק כל הקשר עם אונר"א. בסדר? אז שתבין את המצב. איפה שעוד יש קצת שר שיודע לתפקד, איכשהו, מתישהו, איכשהו קורה. אבל המבצע הזאת שהייתה בכפר עקב, זה פשוט תעודת נכשלנו. פשוט נכשלנו, ואם זה, אם זה, אם זה המשיך ככה, אונר"א תפעל פה, ואתה יודע, הם כבר מצאו שתיק, הם החליפו שלטים, הורידו שלטים של אונר"א, שמו שלטים של אום, הם גם ככה מעבירים עכשיו סחורות שלהם, כי האון באופן מלא משתף איתם פעולה, ואנחנו פשוט חסרי אונים, כי כנראה הממשלה, הם מלכתחילה לא רצו את החוק הזה, הם רצו שאונר"א תמשיך לעבוד, למרות שאנחנו יודעים עליהם כבר הכל. לא הייתה ברירה, עברנו את החוק, אנחנו לוחצים, יולי אדלשטיין יושב להם כל הזמן על היושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני יושבת עליהם גם כן, אבל הם כל כך לא רוצים וכל כך לא מסוגלים, שפשוט הכל נתקע ותקוע. אבל אתה יודע, עוד קצת נסגור שם, נריף פה, עוד שר אולי יקבל קצת אומץ, ולאט לאט אני עדיין מסתכלת לחצי הכוס מלאה.
את עוד אופטימית, את עוד אופטימית.
אני מנסה, כי אם אני לא אעשה את זה, אז מי
יעשה? ביחס לאונר"א, מעלות דפנה, כלומר גבעת התחמושת שם, אם מסלקים את אונר"א ומשאירים שומר מעל, אז הם יחזרו. יכול להיות שצריך לקבוע משרד ממשלתי שיעבור לשם, כי יש הרבה מאוד משרדי ממשלה שעל פי חוק חייבים לעבור לירושלים ועדיין נמצאים בתל אביב. תציעו את זה, תגישו
את זה. קודם כל הם צריכים לקבל אומץ להשתלט על המתחם הזה. אתה מבין? כולם מפחדים, אריה. כולם מפחדים לקחת אחריות ולבצע משהו, ואחר כך לא לקבל על הראש, כי אולי הם עשו את זה יותר מדי זריז. אז אני דרככם, אני גם אפנה לראש הממשלה, לא היה קבינט אחד שדן על הנושא הזה. אין עבודת מטה. אין מישהו שהוא הכתובת, יש מלא בעיות. הבנקים עדיין עובדים עם אונר"א, שתבינו. אני בשיחות עם נגיד בנק ישראל, וזה עדיין קורה. כי פשוט, אתה יודע, זה שינוי מציאות מ-67, בשביל זה היו שלושה חודשים מהערכות, לצערי זה לא קרה, עכשיו בגלל לחץ ציבורי, לחץ שלי, דיונים בוועדות שונות בכנסת, איכשהו דברים התחילו לזוז, זה חצי כוס המלאה.
נקווה שהכוס הזאת...
שפשוט הם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים, אתה יודע, דק מסריח מהראש, וזה בדיוק הדוגמה שזה... הרחר עד האחרון הפקיד, כי ככה זה, אבל אנחנו ממשיכים.
ואנחנו נמשיך לעקוב גם מהצד שלנו, חברת הכנסת מלינובסקי.
תודה רבה, וזה מאוד חשוב, אני חייבת להגיד, זה עניין של הכבוד הלאומי שלנו.
תודה רבה.
תודה רבה.
בהתראות.
שלום וערב טוב לאפרים סידון, סופר, סטיריקן.
העיתונאי והתסריטאי והסטיריקן בית מיכאל, מיכאל בריזון הלך לעולמו אמש, והוא בן 77, היה חברך,
וחצי,
כן, חברך ושותפך ליצירה לאורך שנים רבות, יותר מ-50 שנה, נכון?
53 שנה בדיוק התחלנו לכתוב בעיתון הסטודנטים מפי עיתון, אחרי זה עברנו לזו הארץ וכו', כן, אנחנו יצאנו קבוע איזה 50 ומשהו שנה, חצי מאה.
וגם אם אנשים אולי השם משום מה לא קופץ להם מיד, אז רק אם ננופף בכותרות הכי מוכרות אולי זה ניקוי ראש, וזהו זה בעונות הראשונות, וקרובים קרובים שדורות שגדלו על זה, וזה לצד טורים סטיריים ומחזות ועוד.
הרבה מחזות, כן, וקברטים סטיריים, שעוד סטירה הייתה משהו שאנשים יכולו לראות, ותיאטרות לא פחדו להציג, כן, הרבה.
יכול להיות שחלק מהבעיה שהוא לא כל כך היה מוכר לציבור הרחב זה שבתוכניות כאלה לא תמיד ברור מי כתב איזה מערכון, כלומר לא הייתה חתימה בסוף הסתירה.
נכון, 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 נכון. בתוכניות הקבוצותיות מניקוי ראש זה בוודאי לא היה, ובתוכניות שכתבנו יחד קרובים קרובים וזה, אז גם כן עבדנו יחד, שזה דבר די נדיר, אתה יודע, בתחום היצירה ששני אנשים או שלושה אנשים עובדים ביחד ו...
לא, זה קורה המון, אבל מתפרק אחרי שבועיים. לא, זה קורה המון.
כן, לא, אבל תשמע, אצלנו זה זיק 50 פנה. הייתה לנו הצגה האחרונה, הייתה רואים את הסוף ב-2015, שמוטי גירשנר עדיין ביים, וזהו, וזה הרבה שנים, תשמע.
הרבה מאוד שנים.
יצאנו אצבע באצבע, החזרנו אצבע באצבע, הרבה שנים.
אני קראתי את המאמר האחרון שלו לפני יומיים, הוא מת פתאום, אף אחד לא ידע. ואני לא מצליח, גם בראייה לאחור, להבין אם כשהוא מציע טרנספר לכל המתנחלים וכל היהודים במזרח ירושלים וכל הפוליטיקאים שתומכים בהם, האם זו סאטירה או מאמר דעה?
זה מאמר דעה, בפירוש מאמר דעה, שנכתב באמצעים סאטיריים, מכיוון שהסגנון שלו היה הומוריסטי, ומכיוון שהוא היה מקורי ושונה, וזה לא נראה כמו איזה פובליציסטיקה, המאמר שלו מטעם, או של איש מלומד, אלא תמיד תמיד בזווית ראייה אחרת. ולכן זה היה ככה. זאת אומרת, כל המאמרים שלו היו סאטיריים. אבל מה שנכתב בהם, הוא התכוון להם, התכוון בהם ממש במלוא הרצינות.
וזווית הראייה היא באמת אחרת, הוא הגיע מ... הוא גדל בבית דתי, נכון? כך שההשקפה שלו והכל היה... הוא ראה את הכל מכל הכיוונים.
כן, הוא היה דתי גם בשנותיו האחרונות שהוא הוריד את הכיפה. הוא לא לבש כיפה, משום שהוא טען שמי שהיום לובש כיפה זה או משפחת פשע או משפחת ישע, זאת הייתה התיאוריה שלו, אבל הוא המשיך להיות דתי. הוא המשיך לשמור מצוות וכולי, אבל רק בלי כיפה.
נדמה לי שכתבת משהו וכשסיפרת על ההיכרות איתכם, כשהכניסו אותו לאיזה קבוצת כותבים של תוכנית סאטירית, אמרו יש לנו אחד דתי אבל הוא בסדר.
לא, לא הכניסו אותו, הוא היה בין היוזמים, אבל זה נכון, הוא היה דתי בסדר מה שנקרא.
תגיד, כן, לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל באמת עוד במציאות הזאת יש מקום לסאטירה? עוד אפשר לעשות סאטירה כשהמציאות עולה על כל דמיון?
בוודאי תמיד אפשר לעשות סאטירה, משום שסאטירה זה בעצם שיקוף של המציאות, אבל באמצעים אמנותיים או באמצעים של הגזמה וכו'. זאת אומרת, אסור להסתכל על סאטירה כאל כזה ראה וקדש. אבל סאטירה היא תגובה של האזרח הקטן, של האיש שלא נמצא בשלטון מול השלטון. תמיד הסאטירה היא של חלשים נגד חזקים. ואני חושב שזה בוער בנו כל הזמן, בכל אחד ואחד. אז יש כאלה שמוצאים את זה באמצעים סאטירים, יש כאלה שהולכים להפגדות, יש כאלה שכותבים מאמרים בעיתון, יש כאלה שמשדרים ברדיו. כל אחד, הדרך שלו להגיב על המציאות.
אפרים סידון, תודה לך. אנחנו משתפים בצערך.
תודה רבה.
על האובדן של חברך. והיצירות יישארו לעד. תודה רבה.
אני מאוד מקווה.
נאמר גם תודה אריאל אסף נבו ושני רומן, עורכים ומפיקים, אחרי לשידור שקט וולפין, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, אחיה כהן ועומר אוקון, חרינו ספורט עם קופמן ושרף. אריה, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום, תודה רבה.
תודה, נתראה בשבוע הבא.